שלום לכולם, סוף סוף הגענו אל היעד. ומה היעד? היעד בשלח לך אנשים ויתו. למעשה, אני רוצה יחד איתכם להתבונן דרך הפרשה כאלינו, על משמעות החיים ואיך אנחנו מתנהלים בהם. וכרגיל, בגלל הפרשיות שיש לנו עכשיו, שעברנו בשבת האחרונה, אם זה הספסוף, אם זה העניין של הבשר, אם זה העניין של המתאבים, בקיצור, החברה. החברה כחברה, והאדם בתוך החברה. זה הפרשיות שמלוות אותנו עכשיו גם בשבת הבאה, שבת פרשת כוח, גם כן. המושגים החברתיים עומדים בבחינה של התורה, וכל זה על מנת לתת לנו ארגז כלים. ארגז כלים עם מכשירים שיאפשרו לנו לחיות חיי חברה מצד אחד, אבל מצד שני לחיות חיי חברה תקינים. כי לחיות חיי חברה המשמעות היא שאדם צריך להיות שרוח הבריות נוחה ממנו. אז יבוא מישהו ויגיד, טוב, אם רוח הבריות צריכה להיות נוחה ממני, כל אשר לא תאמר לך החברה, מה? קום עשה, אני רוצה להיות אין, אני רוצה להיות עם החבר'ה, אני לא רוצה להיות שונה וכו' וכו'. ואז המשנה אומרת, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. אז אם כן, אני רוצה להיות אהוב למעלה ואהוב למטה, אז אני אעשה כל מה שהחברה רוצה. ומה מיקום היחיד בתוך החברה? כל אחד מביא לידי ביטוי את הפוטנציאל הפרטי שלו, כן או לא. אבל השאלה אם זה נכון לפעול כך. או האם זאת כוונת המשנה באומרה, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. אני רוצה לטעון שזה לא כפשוטו. ובוודאי, בעולם המערבי שבו אנחנו חיים, אנחנו חווים חוויות מורכבות ביותר בגלל הרצון לא להתנגד לחברה. לא לעמוד ולהגיד לא, אלא אנחנו לפעמים גם עושים דברים שמצד עצמנו לא היינו עושים. אבל בגלל שיש חברה אנחנו עושים. אז אנחנו פוגעים בעצמנו כן או לא, אפשר לבחון, אפשר לומר לא קרה כלום. מצד שני, בנפש קורה בהרבה. ואנחנו לא כל כך שמים לב לזה, בפרט בגיל הצעיר, אנחנו בחורים בגיל הישיבה התיכונית ואפילו בישיבת ההסדר, כלומר בגילאים הצעירים של החיים, הנטייה אחר החברה יש לה השלכות בגילאים היותר מאוחרים, נגיד 40, 50 ו-60 ועלה. כי האדם איפשהו, מתי שהוא מאבד את העוגנים שלו, אז הוא כמו סירה ששטה בים סוער. אין לה יציבות בכלל. ואין ברירה, כדי לנצל צריך להשליך את הכל אל הים. וזה לא פשוט. לא פשוט לעמוד על הסיפון ולזרוק לים את כל מה שהיית רגיל במשך כך וכך שנים. כי אחרת אתה תטבע עם הספינה. סיפור מוכר, נכון? ובסוף, אם אין ברירה, בסוף זורקים אותך להם. אבל אתה בכלל עבוד. במילים אחרות, במהלך התיאור של מסע המרגלים לארצנו, ארץ הקודש, ממדבר סיני, נאמר, ויעלו בנגב, ויבוא על חברון. מוזר, מה קשה בפסוק? ויעלו לשון רבים, נכון? ויבוא לשון יחיד. כולנו מכירים, נכון? מי מכיר? נו, מה אתה רוצה לומר?
יהושע וקלם.
יהושע וקלם?
זה גם שניים.
מה?
זה גם רבים.
כן, אבל אנחנו מדברים על 12 מרגלים ששלח משה רבנו. אנחנו לא מדברים על יהושע וקלם, אנחנו מדברים ויעלו בנגב מכל קבוצת המרגלים. 12 שליחים של עם ישראל שנבחרו ועלו בנגב ויבוא עד חברון. כולנו יודעים בגמרא מפורשת במסכת סוטה בדף ל"ד עמוד ב', וזה הקושיה של הגמרא. הקושיה אומרת, למה כתוב ויבוא לשון יחיד, אבל בהתחלה כתוב ויעלו, שיחתמו ויבואו. הגמרא מביאה, אני רוצה להביא תירוץ של רב, אני קורא, אמר רבא, מלמד תעשה את התנועה. מלמד שפירש כלב מעצת מרגלי והלך ולהשתתח על קברי אבות, אמר להם, מי? כלב למי? לאבות. למדת מה זה לצורך? בקשו עליי רחמים שנצל מעצת מרגלי. הוא ממשיך רבה ואומר, יהושע כבר ביקש משה עליו רחמים, שנאמר, ויקרא משה להושע בן נון, יהושע, יהושעך מעצת מרגלי. וזה מה שאנחנו באמת מוצאים, וזה אולי נקודת המפתח בשימוש שלנו היום. ועבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי, והביא אותי אל הארץ אשר בא שמה, וזרעו יירשם. זה מה שיוצא אומרת הגמרא.
זרעו יירשם.
יהיה דבר נורא מעניין. הגמרא במסכת סוטה מביאה גם עוד דבר נורא מעניין. וכך היא אומרת, ואני קורא בדברי הימים, דברי הימים א', פרק ד', פסוק ה'. שימו לב, מילים או שמות שאנחנו לא כל כך מכירים, אבל הם קיימים. אומר הדברי הימים, ולהשחו אבי תקוע, שימו לב, ולהשחו אבי תקוע, היו שתי נשים, לא נעים לי, אבל מה לעשות, זה המילה, חלאה ונערה. וואו, זה שתי השמות.
מיקוף על
הבת שלו. לא, זאת אשתו, הוא לא קרא. כלומר, הפסוק אומר, ולהשחו אבי תקוע, היו שתי נשים, חלאה ונערה. והגמרא במסכת סוטה אומרת, איזה מין שם להשחו? מה זה השחו?
השחו גם.
אלא אומרת הגמרא, זה כלב. זה כלב. ולמה נקרא שמו השחו? שהושחרו פניו בתעניות. מוזר. רש"י במקום אומר, רגע, על מה תענית? על מה מתענה כלב? אתה עושה ככה, כן? אומרת הגמרא, רש"י במקום אומר, שהוא שחרו פניו, שקיבל עליו תעניות הרבה. שינצל מעצת מרגלי. כלומר, בעקבות הדברים הללו, הסוגיה הזו, והצורך של כלב להתענות, הצורך של כלב לפרוש מן החבורה, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, אנחנו צריכים ללמוד ולקבל כלי עבודה כיצד פועלים בסביבה שהיא עוינת במרכאות או לא, ולא במובן הפיזי, אלא במובן הנפשי, הרוחני, העקרוני, הפסיכולוגי של האדם. ובאמת שאנחנו מתבוננים אצל חכמי המוסר, אנחנו מוצאים דברים נוקבים, וכהרגלם של בעלי המוסר, דברים החודרים לעומק הנפש, וממילא יהיו חלק מן היושבים כאן, וחלק מהמאזינים שכרגע יגידו, וואי, מה אני עושה פה? אני לא רוצה לשמוע. ומדוע? כי באמת זה נוגע בנקודה הכואבת שלנו, ואף אחד לא אוהב שמחטטים לו בפצעים. והפצעים לצערנו הרב, ככל שהגיל שלנו מתבגר, הם גם מלאים בזיהומים כאלה ואחרים, ומוגלות, ואף אחד לא רוצה לפוצץ אותם. אבל זה כואב, נכון, אז שמים פלסטר, אז לוקחים את זה אקמול או אופטלגין, וזה עובר עד הפעם הבאה. אבל יש פה דבר עמוק מאוד שצריכים ללמוד מכלב. עקב כלב עבדי, נכון, הנה יופי, רוח אחרת. מאיפה בא לאדם רוח אחרת? מאיפה האדם עומד נגד לחצים חברתיים? מאיפה הכוח? מה מניע? מה מאפשר בכלל? כי האדם באופן פרטי, אישי, אוהב חברה. האדם הוא יצור חברתי. לא טוב להיות האדם לבדו, זה לא רק במובן של איש ואשתו, אלא גם במובן הכללי. הוא צריך גם שיהיו סביבו אנשים שיעשו לו נעליים כדי שהוא לא ילך יחב, הוא ידקר ויתלחלף. והוא צריך מישהו שיעשה לו בגדים, כי הוא לא יודע איך עושים את זה. צריכה להיות חברה, מחויב המציאות שתהיה חברה. והוא מילאו את הארץ. אז אם כן, אז אני חי בתוך הממד החברתי הזה, ויוצא ממנו בשלום, או נצמצם נזקים, אם כבר נזוקתי. אחד מבעלי המוסר, רבי ירוחם ליבוביץ', הוא כותב בספרו את הדברים הבאים, אני קורא. אדם הנמצא בין חברים רעים. יצא לכם פעם להיות עם חברים רעים?
בטח.
לא, ולפחות אני שמח שמישהו מודה. נצרך, תשים לב היית צריך לעשות. נצרך הוא להשתתחות על קברים, להינצל מעצתם, ראיתי. אני אחר כך אגיד כמה דברים מתוך זה. עד כדי כך, היא הסכנה והפחד שלא יהיה ניסק להם. שילמלא הרבות תפילה, זה כמעט נגד הטבע שלא יהיה נכנע להם. למעשה אומר הרב ירוחם, שהאדם שמצוי בתוך חברה לא טובה, הוא צריך סייעתא של צדיקים והרבה תפילה. יודע אני, הוא ידע מה שתגיד את הפרצופים, הוא כבר ידע. יודע אני שאתם שומעים ומשתאים על דבריי ועל התפעלותי בזה. איש בא בימים ואיש צעיר, קשה להם להידבר יחד. תראו את הפערים שיש לנו בין הדורות. הורים מתקשים לדבר עם הילדים שלהם היום. לא מצליחים למצוא שפה משותפת. אתם, כך הוא כותב, צעירי ימים אתם, טרם נקלטו אצלכם עובדות וניסיונות מה הם ללמוד דרכי החיים ופתרונם. ואכן כן, סליחה מחילה מכבוד היושבים כאן, אתם צעירים בוודאי יחסית לגילי, אבל גם יחסית לגילכם. אני אזכן אני, כך הוא כותב, ומן החיים היום יומיים כבר ראיתי והוכחתי לדעת, ודאי, כי אין מספר לחללי חברים רעים. רבותיי, רבים, 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 אין מספר. לצערנו הרב, והמספרים הולכים וגדלים של נערים, של צעירים, פורקי עול בגלל חברים. שצעירים שעוזבים את ביתם או את מסורת אבותיהם בגלל חברים, ובגרוע יותר נגררים גם למעשים פליליים בגלל חברים. הוא לא אומר את הדברים סתם, הוא ממשיך ואומר הרבה דברים בזה, ואינני רוצה להאריך בהם. המשכיל בדברי חז"ל והמסתכל בחיים היומיומיים רואה נכון איך שהכל מתאים אמת. ריבוי קושיות בחיים מתרצים לנוכח דברי חז"ל. ותגידו לי עכשיו אם הוא לא מדבר ממש על מה שבדרך כלל צעירים חושבים. איש צעיר חושב לעצמו כי הוא לא מתפעל מכל מי שהוא. ומה הוא אומר? כשאני איני רוצה בדבר, אני מריק על חבריי ומשחק ממנו. אני, יש משהו שאני לא רוצה, אני מעביר את דרך, אני צוחק על חברים. לא כן דעת חז"ל הקדושים, הם בדבריהם אמת, בדוק ומנוסה. יהושע בן נון וכלב בן יפונה ניצלו מחברת רעים, אך ורק בריבוי תפילות ושטוח על קברי אבות. כמה אם כן ישים האדם עינו וליבו וכל עמלו להתרחק משכן רע ולהידבק בחברים טובים. ההשפעה של החברה היא כל כך חזקה שזה כמו, נקרא לזה קרס של חכה שנתפסת וקשה כבר לתלוש אותה, וכל תלישה קורעת את הבשר. ברגע שאני אפשרתי לחבר רע, הוא יכול להיות חבר מקסים, בעניין הזה הוא רע, ברגע שפתחתי לו את הדלת, אני בבעיה. יש מי שחושב בטעות שאם בסך הכל החבר הזה הוא טוב ורק בעניין מסוים רע, זה בסדר לאפשר לו לגרום אותי אל הרע שלו. זה לא נכון. לכן...
מה? מה? מה זה משהו רע?
לעשות דברים שלא צריכים לעשות.
נגיד אם סתם נמצא
את הדיבור
בבדה? לא הבנתי. כאן דיבור.
גם דיבור, אם דיבור בוטה, דיבור לא יפה, לשון הרע, גם כדיבור. לא. אדם צריך לדעת, כן, מה הוא מכניס אליו הביתה ומה לא. לכן יש לנו דלת בכניסה. ומנעול. ולא כל אחד שדופק אתה פותח. וככה גם בדלת של הנפש. לא כל דפיקה בדלת אתה פותח. הרב אברהם בהרן היה תלמידו של הרב יצחק שר. הוא כותב ברוב ממוקד על נושא החברה. הוא חיבר ספר למעשה שנקרא, החברה והשפעתה. וזה כל העיסוק שלו בספר. ואני רוצה לצטט. כאשר אדם עומד בודד במערכה ודעתו מנוגדת לדעת הקבוצה, הוא יהסס לקבוע עמדה עצמאית גם אם כאשר מדובר בנושא ברור ומוחשי שניתן לממשו בידיים. הוא יעדיף לנקוט עמדה מנוגדת למה שעיניו רואות ואוזניו שומעות, להיכחש לוודאי ולבטוח ולהיכנע ללחץ של דעת החברה. וכל זה מחמת הפחד להיות יוצא דופן בחברה שבה הוא נמצא. הוא יוותר על דעתו מול הלחץ הבלתי נראה של הקבוצה. הם לא לוחצים עליו באופן אישי, אבל האווירה כבר מלחיצה. עד שביטחונו העצמי, שימו לב, ביכולת שיפוטו ובהבחנת מה שהוא רואה, יתערער וכוח ההכרעה שלו ישתבש לחלוטין. רבים מאוד הם אלה שנוהגים ככה. אני רוצה אולי להגיד יותר מזה, כמעט כולנו ככה. אלא אם כן אנחנו איתנים בדעתנו. גם המעטים שיש להם עוז וכוח לא להיכנע לעמדת הרוב, הם נוקטים לעתים עמדה עצמאית בניגוד לדעת החברה, אזי יהיו נתונים במיצר בעת ההתמודדות עם החברה ותחת לחץ רב. האדם השואף לעלות בדרך השלמות האמיתית ולצעוד בעקבותיו של אברהם אבינו העברי, למה הוא נקרא העברי? כי הוא מעבר, הוא מנגד, אשר זכה להיקרא כך, משום שהיה לו העוז לעמוד לבדו מעבר אחד, ועוד העולם כולו עובד מן העבר האחר. האדם כזה מן ההכרח, שיהיה מודע לכוחות אדירים אלו של החברה מאיימים, תעשה את התנועה, להסיט אותו מדרכו זו. עליו להבין על בוריה את התלות, שימו לב, של נפש האדם בחברה. זאת עובדה. עליו להכיר את דרכי השפעתה, את אמצעי הנגד שהבורא העניק לאדם לשמור על בריאותו, עצמאותו. עליו גם לדעת כיצד לנצל טבע זה של האדם להיות מושפע השפעה חיובית. ברור שאנחנו צריכים להתמודד, אין ספק, כל דבר זו התמודדות בחברה, אבל אנחנו למעשה בנטייה לא טבעית, זה לא אתה, זה לא נכון, אתה מוותר על עצמך כדי להיות עם החברה הסובבת אותך, ואתה שוכח שאולי עכשיו הצלחת להשקיט את השערה, פיתחת תלות שלילית בחברה. מי שמנהל אותך זו החברה, מי שקובע לך זה פלוני אלמוני, לא אתה. אתה סיימת, ויתרת על העצמאות שלך, על הביטחון העצמי שלך, על מה שאתה. תיגש בבקשה למשרד הפנים ותשנה את שמך לנגרר. נגרר זה אחד שהולך אחרי מה שאומרים לו. תחליף את השם. כן.
להיגרר אחרי חברה טובה זה...
תכף, זה לא היגררות. תכף אני אסביר לך. תכתוב נגרר, תשנה את זה. תשנה את שמך לאדם חסר עמוד שדרה. תקרא לך באמת כמו שאתה. אולי שתבין את הדברים, תשים ברקס. תעשה עצור. ולא תהפוך להיות מישהו שהוא כלום. כולנו מכירים את ההרגשה הזו שמישהו אחר מנהל אותך. ואנחנו כולנו מכירים בתחילת הדרך של הביטור על עצמך, שהיה מאוד מאוד קשה לך לוותר, אבל אחרי ש... סליחה רגע. אבל אחרי שוויתרת בפעם הראשונה היה לך קשה קצת, בפעם השנייה יותר קל, בפעם השלישית זה כבר בא בטבעי, ואז אתה לא אתה. ואיפה האישיות שלך? איפה מה שחונכת? איפה מה שקיבלת על עצמך? איפה כל הכלים שיש לך? שמת אותם במחסן ונעלת אותם. אז מי אתה? נקרא לך החבר'ה? כי זה אתה. מה שהחבר'ה אומרים זה אתה. ממילא הדברים הם נוקדים, ולכן נמשיך. כתוב הפסוק, ואבי כלב עקב הייתה רוח החלת אמו, וימלא אחריי והביאותי ולארץ אשר בא שמה וזרעו יורישנה. אנחנו כשאנחנו בוננים בפסוק הזה, אנחנו רואים למעשה שהתורה מנמקת מדוע כלב זוכה בחברון, היא תיפול בירושה שלה, והסיבה היא רוח אחרת הייתה אמו. אבל איזו שאלה אחרת, האם זאת הסיבה? למה שלא נגיד שחוזרים המרגלים ממשימת הריגול הקלוקלת, שחוזרים המרגלים ומוציאים את דיבת הארץ רעה, מי קם וצועק ויעז כלב את העם, עומד מול כולה נגד כולה, אז למה שלא יקבל את שכר ארץ ישראל, את נחלתו בחברון, בגלל העמידה שלא הוציא דיבה רעה על הארץ? זה נשמע לי הרבה יותר גדול לעמוד מול לחץ חברתי של 11 איש או 10 אנשים, כי יהושע לא תמך, מול מיליונים. מה יותר חזק? למי יש יותר לייקים? מיליונים. אצל מי יש יותר צפיות? שבאים למדבר. אני אתן לו את השכר עבור זה שהוא לא מוציא דיבה רעה. זה נשמע לי הרבה יותר מפוצץ, לא? הרבה יותר גדול. רבותיי, הרב יהודה לייב חסמן אומר, בספרו אור יהל, אלא כאן גילתה לנו התורה הקדושה, השורש והסיבה להצלתו של כלב בן יפונה, ודאי, כי השם מרגלים היו נשיאי ישראל ונבחרו על פי השם ועל פי משה ועל פי כל כלל ישראל, לא היו אנשים סתם, או בלשון של חז"ל, או אמירה, לא היו קטלי קנה באדמה, לא היו קוטלי קנים באגם, לא היו אנשים פשוטים. וראה שעלייה ליהושע תלמידו, שלומש מתוך האוהל הוצרך משה רבנו להוסיף לו את שם הקדוש על שמו והתפלל עליו, יא יושיעך מעצת מרגלים. זה לא פשוט להתמודד מול אנשים גדולים כאלה. וגם כלב השתתח על קברי האבות בחברון שלא ייקשר בעצתם. זה מאוד מסיח לי את הדעת אם אפשר. הנה כיכם, ודאי באו בטענות גדולות על פי התורה ודרך היראה. וגם הם בעצמם לא הרגישו כי לפתח חטאת רובץ. איפה? בעומק בתי נפשם עמוק עמוק נתעוררה המידה של תאוות הכבוד שחשבו כי בארץ יעבירו אותם מנשיאותם, כמובן בזוהר הקדוש. ומזה כבר נהרגו ונתבו כל מיני חשבונות מצווה ויצא מה שנצא. אפשר להיות בחברה שיהיה מדברת בקודש. אני אתן דוגמאות, אז ירביצו לי אולי, אז אני אעדיף שלא. אבל יוציאו תלמידים מבית המדרש כדי לרומם את הימין לקראת את לעשות לשם להפר ותרותיך, יגידו פסוקים. ימצאו את תוספות, רן, ראש, ריטווה, כדי ליצור את המציאות של לביטולה זה קיומה. יכול להיות, אבל זה צריך להימדד נפה אפה אחר נפה, 13 נפות אם זה נכון. ממשיך הרב חסמן ואומר, וזה שאמרה התורה עבדי כלב הייתה רוח אחרת עמו, היינו שלאחר שירד להביא כל הבניינים והחשבונות של מצווה, בכל זאת לא הניח את עצמו להתפתות ביודעו שמידת רצון הנשיאות והכבוד מולידה את כל הטענות. כן, גם לא להיגרר אחר דברים טובים כי אם, אלא אם כן ביררת אותם היטב. אמרת לך שאני אענה לך. רוח אחרת זו שלא להימשך אחר טענותיהם את צילתו מעצת המרגלים. למדנו שעיקר עבודת האדם בפרט זמננו אנו רוח אחרת. שלא להימשך אחר המידות ולא אחר אחרים, רק בואו חשבון גם בדברים טובים. אדם אסור לו להיגרר אחר שום דבר בלי בירור, בלי בדיקה האם זה נכון או שמא טענות באצטלה של קדושה, הם אלו שמחפות, מחסות על תאוות כבוד, על תאוות כאלו או אחרות שנמצאות ומולבשות בפרוכת יפה. דברים לא פשוטים. תגיד רגע, ומה מה שאמרו רבותינו ז"ל, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? זה לא סותר, בדרכך שלך. תבדוק מה מותר, מה אסור, יש שולחן ערוך. לא ככה. צריך לבדוק, ואם זה טוב, בסדר. אבל זה בא לאחר בירור. הרע רואים אותו. הוא בולט. אבל הרע שמחוזה בטוב צריך בירור. הרע שמעוטף בקדושה כביכול, צריך עומק, צריך עין חדה. ואיך יהיה לאדם עין חדה אם עושה מה שהחברה אומרת וכל דבר זז כמו רוח מפה לשם, משם לשם? יש לו באמת רוח אחרת, רוח שטות. אז איך הוא יוכל להבחין? אז גם בדברים שבקדושה הוא הולך אחר החברה. ולא בהכרח, זה נכון. אדם צריך להיות ערני. ערני לכוחותיו. ערני למה שהוא קיבל על עצמו. למה שהוא יודע שזה נכון, למה שהוא יודע שזה לא נכון. הוא צריך להיות ער לדברים הללו. נו, אז איך מתמודדים? מה אתם אומרים? יש דרך או אין דרך? זהו, נכנסתם לשוקר, חטפתם שוקר, אה? יש דרך או אין דרך? שמעתם על הסבא מנוברדוק? שמעתם את השם הזה? טוב, קראו לו רבי יוסף יונזל הורוויץ. וכך הוא כותב. אמנם, אם נתבונן בדרך התורה, נמצא רק שתי דרכים. לא, לא רק, בא. נמצא שני דרכים בתורה. הדרך האחת היא להיות איש מדיני. מה פירוש איש מדיני? פוליטיקאי. בוא נראה. כי עם קיום התורה הוא יכול להתעסק במסע ומתן וכדומה. ואין המובן בזה כי הוא צריך להיות סוחר או חנווני. כי זה נקרא סוחר או חנווני. אבל הביאור של איש מדיני אשר צריך להיות איש. על מי נאמר איש? בתורה לא אמין. על יעקב אבין. ביותו עסוק במדיניות אצל נבן, אם לבן גרתי ותעייב מצוות, שמעת. הגם שהיה לבן איש כזה, אשר היה יכול להשפיע בכוחותיו וערמימויותו והתחברותו, הוא היה השבר שלו, החותן שלו, אבי נשותיו וסב נכדיו, יש לך השפעה יותר גדולה מזו, קרבה יותר גדולה מזו. וגם הסביבה שלו לא הייתה לפי רוחו של יעקב. בטח היה קשה למצוא מיניין שמה, להשלים מניין אצל לבן בחרן, או ללמוד חברותא או חבורא עם מישהו. היה לא קל. ועד שבניו של יעקב גדלו ויכול היה ללמוד אותם חברותא, עברו כמה שנים טובות. בכל זאת לא עשה עליו שום רושם, והיה גר עמו, גר עמו, ותרי"ג מצוות שמר וקיים, ולא פעלה עליו שיטת לבן. והנהגת הסביבה, והשבח והגנות שלהם, שיהיה מקל מתרי"ג מצוות, אפילו כחוט השערה, מה קרה? לא נורא. באופן שהיה קר ונוזה מדרכו דרך התורה, כמלוא מילה, בלי שום פשרה, בלי שום כולה, בלי שום עבירה לשמה. זה נקרא איש מדיני אשר בכל מקום שהוא, הוא אותו האיש, בלי שום שינוי לגריעות. דברים מדהימים. זאת הדרך. להיות איש מדיני. אדם ששוקל ובודק ונזהר, בפרט בזמן שיש לחץ חברתי, כאשר החברה מושכת גם לכיוונים לכאורה בקדושה, יכול להיות באמת בקדושה אמיתית, לאחר בירור. מה הדרך? פידה. לא לוותר על כלום. על קלה כבחמורה, לא פותחים פתח גם לחיות רעות, לא פותחים פתח לכל מיני גורמים שמשבשים את שלמות הנפש של האדם, אלא מחמירים, או יותר נכון לא מחמירים, זה לא חומרה, מקיימים הכל כפי שצריך ולא שום כולם. אבל צריך להגיד שרבי ישראל מסלנטר אומר זה נכון כלפי האדם הפרטי, אבל יש עוד דרך, ממש שתי דרכים, שמענו אחת, נכון? הדרך השנייה זה של דרכו של רבי ישראל מסלנט, שאומר בדרך התורה אדם צריך להיות איש מדיני, אלא שבעל כורחו היינו מי שרוצה לחיות חיי שלמות האמיתי, עלינו להיות פרושים. ותכף, זו אמירה קשה. אני אסביר, אבל עוד מעט. כי בעת אשר מצינו מצבו של אדם שפל מאוד, יצרו חזק ושכלו חלק, לא יוכל לומר בנפשו, אני יכול להכניס עצמי בניסיונות ואלכם מלחמת תנופה. ובזה הדרך יחיה חיי שלמות אמיתי. אדם שהוא בחולי, גופו נחלש. מוכר לכם שיצא לכם אי פעם להיות חלשים בגלל חום או בגלל כל מיני עניינים? כן. אבל אדם שוכח שבזמן הזה גם נפשו חלשה. כי הוא מצטער, והוא כואב, והוא מתייסר, והוא מרגיש נורא. זה לא רק הצד הפיזי. וכשאדם נמצא בחלישות השכל, כשבן אדם נמצא עם תאווה, רצון חזק לדבר שהוא אסור, או בגבול האפור, לכאורה מותר, מידת הנקיות דרך אגב, במסילת ישרים פרק י"א, האדם מכניס את עצמו לתוך ניסיונות, ודאי לנו, כי בעיתים הללו, אומר הסלנטר, הרבה עשו כן ולא על תווי אדם. אתה מופן. אלא עכשיו קם המאמר, מה שהגיבור מאבד בגבורתו, למרות הגבורה שלו הוא מאבד, יכול החלש לנצח בשמירתו. אם החלש ישמור על עצמו, הוא ינצח. הוא לא צריך להילחם, הוא צריך לשמור על הקיים בכל משמעת. ולכן הדרך הבטוח ננצל מן הסכנה, הוא דרך של לעקוף את הסכנות. והמלחמת מגן נקל ממלחמת תנופה. יותר קל כשאתה שומר על עצמך מאשר להיכנס ולהתמודד. זה לא כל הזמן. כשאדם חלש ויצרו את הכיף עליו, שיברח, שיסגור את עצמו, וזה הפרישות. זאת לא פרישות קבועה. זו פרישות נקודתית, אפשר לחיות חיי חברה מלאים, ובנקודה מסוימת שם לא להיות שותף, שם לפרוש. מה הפרישה? אתה עם כולם, אבל תשמר ותיזהר, תקפיד הקפדה על פי ההלכה בלי למצוא פעולות. אם אתה בניסיון, ממשיך הסלם מפני ההכרח עלינו להיות פרושים, ולא נוכל ליטול התורה של איש מדיני. איש מדיני, אמרנו, זה איש ששוקל כמו יעקב אביו, שומר ונזהר. כי מה שהניסיון יותר גדול הוא מצב הזמן כדמיון נחל שוטף, צריכים אנו יותר להתחזק, להיות בחבורה של, מה אתם אומרים? עם איזה חברה עלינו להיות? חכמים ולומדים מבקשי אמת. וגם משם, מה צריך לעשות? לבחון, לבדוק, לברר, ולא להיגרר. כי גם שם, כמו המרגלים, היה להם אצטלה דקדושה, דיבורים, וידוע מחז"ל, שבמדבר, כולם ברמה מוכנית גבוהה, השם דיבר עם כולם, הם זכו לראות מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, ואיזה יופי, והמן, ומשה רבנו נותן שיעורים, ופה בארץ הקודש, אוי וי, מה יהיה, צריך לחרוש, צריך לזרוע, צריך לקצור, צריך לדוש, צריך לדחות, ותורה מה תיאנה? איזה טיילה, איזה טענה מדהימה, איזה קדושה, ביטול תורה! בוא נשאר במדבר. נו, מה אתה אומר? זה תירוץ כזה יפה להגיד, אה? בוא נדאג להשאיר את העם במדבר, תראה באיזה בית מדרש יפה, באיזה פגיעה אנחנו, אינקובטור מדהים, עננים למעלה, עננים למטה, מכל הכיוונים, אוכל מגיע, הכל יש, איזה יופי. רגלך לא בצקע, זה 40 שנה. הבגד לא בלה, איזה עונה, איזה מדרגה רוחנית עליונה אנחנו. מה, נוותר על זה בשביל חתיכת אדמה? נוותר על זה כי אי אפשר גם לעבוד אדמה וגם ללמוד תורה כל היום. מה נראה לכם? ניתן לעצמו אותם יושבים אותם מעשרת המרגלים ואומרים אחד, כל אחד מחדק את השני, נו, מה יהיה עם השיעור של משה רבינו ביורד העם? אנחנו רוצים את זה, אני לא מוכן לבוא, אנחנו בדיוק במציר. ומה נעשה עם השיעור של אהרון הכהן, בגלל שלום בית? בדיוק בזמן הזה, אני צריך עכשיו לזרוע. זה ביטול תורה. ותלמוד תורה כנגד כולם. נו, יש עוד אמירות. שנשמע מלהיב, לא? נשאר במדבר. 40 שנה עקוד בדור ואומר, עם טועה לבבל. זו טעות. זאת לא הייתה האמת. אף הפי שנאמרה כביכול בדברים שופרה לשופרה, לאילה ולאילה, מכל ברכתה ושירה. גם אם קבלו תורה שבכתב, אז עדיין שיעורים יהיה, כמו שקיבל את התורה שבעל פה. מה שאומרים רבותינו שבהר סיני אמרו נעשה ונשמע לתורה שבכתב ולא לתורה שבעל פה.
לא,
נכון, הם קיבלו את כל התורה. הם קיבלו ודאי כל התורה, בהר סיני. משה רבי נותן שיעורים כל התורה, הוא מגדיר. טוב, מצווה, ופסח, לא עשו פסח למדבר. יש מצוות, איך אומרים? מציאות לא מאפשרת. אז יש מצוות שכרגע, אז יגידו, זה יפה של אף אחד, יגידו אולי בצורה של קסידס ככה. אנחנו נלמד את ההלכות הקשורות בארץ ישראל, יעלה לנו הכתוב כאילו כאילו.
בכל הארץ.
בסדר, אבל אתה מחליף? אתה מחליף בבית המדרש פה של משה רבנו ובבית מדרש באיזה כפר של רבי יוחנן? נו באמת. נו באמת, איך אתה משהו? אתה מבין, זה, כן, אתם רוצים יפים. יש איזה סיפור פה שאני רוצה ככה אולי להגיד כדי שנלמד מזה. יהיה איזה סיפור שהסבא מנובהרדוק סיפר, דוגמה לבן אדם שלא פחד מאף אחד, בתוך חברה שניסתה להפחיד אותו. היה איזה רב אחד, רב צעיר, שבעיירות של פעם היו מקבלים אותו, כן, מקבלים את הרב, ואיך שהוא הגיע ביום הראשון שהוא הגיע, רב איך אומרים, עוד לא פרק את המזוודות, הגיע אליו אישה, כבוד הרב, אני רוצה שתדון את אחד מגבירי הקהילה, יש לי דין, תביעה. הרב הצעיר הזה, חדש, ביום הראשון, הלך קרא לשמה של הקהילה, הוא הולך תקרא לאותו גביר לדין. כנראה שאותו גביר היה גם קול בימים כבר. שמש, שמע את זה נמעל, פחד! מה? אני לא הולך אליו! לא הולך אליו! אמר לו, הרב, אתה הולך אליו? כמו שליח של ביילי. ואותו שליח, שמע שהולך, ובא לגביר, מוסר לו, הרב קורא לך לדין תורה. אז הרב, הגביר אמר לו, תודיע לרב, כשיהיה לי זמן בלוז, אני אגיע אליו. שליח חוזר לרב, אומר לו, זה מה שהוא אמר. והאישה עומדת שם, אני רוצה אותו, אני קוראת אותו לדין תורה. אז הרב שולח אותו, אומר, תגיד לו שיבוא עכשיו. אמן. ורב שולח לו הודעה, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו שתבין איפה אתה נמצא. אני אחד מהגבירים הגדולים בעיירה, אתה מה שנקרא טרי, אתה חדש פה, אז אומרים, תתאפס על עצמך, בסדר?
קח צעד אחורה.
אוקיי, קח עליו אחורה. הרב שומע את זה, שולח את השליח, רב אמר, תשמע טוב מאוד. אם אתה לא בא עכשיו, אני הולך וגוזר עליך כל מה שמותר לרב הפי הלך לגזור. זה עכשיו ומיד. אתם יודעים, נידוי, מהלך הלא נעים. טוב, הגביר שמע את זה, הגיע. הגיע. טוב. ואז הוא מגיע לבית הרב. אמר לו, אז מה הדין תורה? אבל האישה הזאת טובה לך. אז עכשיו נפתח בית, ונראה מה העניין. אמר לו אותו גביר, תקשיב טוב, אני לא יודע מי זאת, מעולם לא הכרתי אותה, לא יודע שום דבר, אין לי איתה כלום. הרב מסתכל על האישה, הוא אומר, ואת מה את אומרת? הוא אומר, הוא צודק. אז הוא פולה אומר, רגע, אז מה זה? רצינו לנסות אותך. רצינו לראות מי אתה. ניצחת. בכבוד. אדם צריך לדעת לא לוותר על עצמו, על עקרונותיו, כמובן הטובים והנכונים, בשום תנאי, בשום מצב. זה היה קלה. עכשיו אתם מבינים למה הוא זכה בחברון, לא בגלל שלא הוציא דיבה. וזה הוא זכה להיכנס לארץ. הוא זכה בחברון עקב רוח אחרת הייתה עמו. לעמוד מול החברה ולומר לא, שצריך לומר לא. וזה לא משנה מה תעשה החברה ומה תגיד. זה אולי אחד הרעיונות מתוך הפרשה שלנו. רוח אחרת. איך היינו
מגנים?
היא רצון שתהיה לכולנו רוח אחרת מול הדברים שהם אינם בסדר, ומה שנראה בינינו כבסדר, שתהיה לנו רוח מספיק איתנה כדי לבחון את הדברים ולראות האומנם כן כפי שזה נראה. תבורכו מפי העליון. שבת שלום ומבורך.